יאללה.
מי שאני סופר, אני בעזרת השם אעשה את זה. בעזרת השם.
כן.
מישהו רוצה? מישהו יכול לעשות לנו פה את ה...
איך
עוד עובד?
אני עוד אשמלא מספרים
שלו, חבר'ה,
אתה אמור...
יש לי
איזה
פשוט, אבל אני רק אחרי שהוא יכול לעשות
את זה. אנחנו צריכים את ה... אני מליפה לפה, לא? אחרי הפרונט, קשרינה. בקבוצה של הכלליות. טוב. אנחנו הגענו פעם שעברה, אנחנו בתפארת ישראל פרק ד' ופעם שעברה סיימנו ב... בחיבור הזה, נכון? דיברנו במדרש בין בת המלך לעירוני, גם הנפש לא תימלא. יש פה צד של, יש צד של מאוד מאוד עליון באדם, שבעצם הוא, כאילו, שבעצם הוא מבטא את המעלה של האדם, קצת יש פה חיבור, חיבור לגוף, שיוצר תמיד את תחושת חוסר הסיפוק וחוסר ה... ואותה תחושה של חוסר נחת. ואז יש פה, אז הבנו שהנשמה מאירה את הגוף, וגם מתממשת דרך הגוף, רק ש... לא ברור לאיפה זה הולך, כאילו, לאן אנחנו מגיעים מכל זה, כאילו, ומה קורה, כאילו, תמיד יש פה את הסיבוך הזה, יש פה צד נמוך, בעצם היא לכאורה לעולם לא תבוא על סיפוקה הנשמה. נכנס אותה לתוך איזשהו מבוך כזה, שלא לא מביא אותה לשום מקום. האם באמת אין פה שום התקדות לתוך התהליך, זה פרק ד', אנחנו מתחילים להיכנס למהותם של המצוות. זה פרק ד', והפרק הזה עוסק בעיקר ביחס למצוות עשה, למצוות לא תעשה, ולכל המושג שנקרא מצוות עשה שהזמן גרמה. אני חושב שבאמת יש פה, אתם תראו את זה שהמהר"ל פשוט בונה פה ממש מהלך. לא, אנחנו נשמח לה... אני צריך להוריד את זה קודם, לא? מתקשר? מה אני עושה? מה אני עושה?
לא עשיתי לך את זה?
לא.
אז נו...
אני אדבר איתך, אתה יכול לעשות את זה מנתם, אני אדבר איתך.
אחרי
השיעור,
שלום.
אתה פה במשרד?
קשר
אליי. קשר אליי, חסר. אז יש פה ממש, אתם תראו, אני באמת חושב שאין כמעט מקבילה. אין כמעט מקבילה למערכה שהמהר"ל עושה פה ביחס לנצוות. עושה כל כך משמעותי, שהוא פשוט בונה פה מערכה שלמה, והנושא שלנו היום זה בעיקר היחס למצוות עשה, מצוות לא תעשה, וברור ביחס למצוות עשה שהזמן גרמן. אז אומר המהר"ל פה בתחילת הפרק, הדרכים והפעולות אשר מביאים אל ההצלחה הם מצוות התורה. כן? מה שמביא את, ההצלחה הם מצוות התורה, שבזולתם היה נשאר בכוח, כמו שהתבהר עוד. והם אין כמו החבל, שמעלים את האדם מבור התחתיות או העולם השפל, אל העולם, אל העולם העליון להושיב אותו עם המלך השם צבקות עין בעין, כמו שהתבהר עניין זה. המצוות הם מביאים את ההצלחה. והם מרימים את האדם מהעולם השפל אל העולם העליון, כן? זה מה שמרים אותנו, זה מה שש... מושך אותנו קדימה. כי המצוות הם צירוף האדם מן הגשמי, עד שאינה אדם טבעי חומרי בעל הוויה והפסד, כמו שהם הדברים הטבעיים החומריים. כן, בעצם המצוות הם מה שמצרף אותנו, מנתק אותנו, מחבר אותנו לצד הרוחני, מנתק אותנו לצד הגשמי, כל המצוות מחייב אותם השכל, שכך וכך יעשה. וכבר רואים, המהר"ל אומר, זה מצוות, זה משהו שההיגיון השכלי אומר שיש להם מקום. זה לא איזשהו גזירת מלך מנותקת. כאשר האדם עושה המצווה שהשכל מחייב, הרי בזה יוצא נפשו מן הטבע החומרית, ודבקה בשכלי, כי השכל האלוקי מחייב המצווה, זהו צירוף וזיכוך. נפשי כמו שהתבהר. כן, אז אני מתנתק מזה ואני דבק, צירוף ראשון, לצרף, לחבר לקדוש ברוך הוא, לחבר לצד הרוחני שבמציאות. מספר המצוות שבהם נפשו יוצא מאפלה לאורה. כמו שאמרו זה במסכת מכות, דרש רבי סמלי, תרי"ג מצוות יתנו למשה שסה, לא תעשה כמניין למות החמה, חמה חסק כמניין לברב של אדם. אמר רבי נונה, מה יקרא? התורה ציווה לנו משה מורשה תורה בגימטריה אחי אבי. זאת אומרת, אחי 613 בעצם, שואלת הגמרא התורה, שיט 111 אבי. זה רק 611, לא 613. אומרת הגמרא, אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו, עד כאן. ואין ספק. אז יש פה בעצם, לפי השאלת המערב, יש פה מדרש, שמונה את המצוות. כבר העניין של למנות המצוות הוא מעניין, מה זה משנה לי כמה? כאילו, מה זה משנה המספר? התרי"ג. מה, כאילו, ואם זה היה משהו אחר, זה היה, כאילו, זה יש עניין במספר? דבר שני, יש פה חלוקה. רמה חסה, שחסה לא תעשה. יש משמעות במניין הזה, אומר המהר"ל, חד משמעית כן. אין ספק שאין מספר במניינם של המצוות האלוקיות במקרה. כי אין מקרה לכמו דברים אלו האלוקיים. דברים אלוקיים הם הכל מכוון, להכל יש, ודאי וודאי למניין שלהם. ועוד שלא תלה נספר במקרה קרה, רק שאמר, המצוות לא תעשה שם כמנענות החמה, מספר המצוות עשה כמספר איבריו של אדם. מה עניינם לדברים אלו, כן? יש פה גם, זה לא רק מספר, זה גם מספר שמבטא משהו. שעשה לא תעשה מבטא את מנענות החמה, ורמח עשה מבטא את איברי האדם. אז כל דבר פה מבטא, אנחנו צריכים לברר מה זה בדיוק מבטא. ואם נאמר כי נספר המצוות לא תעשה שעשה שמזרים את האדם כל יום שלא לעבור על עשה, הלא תעשה. בעצם כל יום מזהיר אותנו, שעשה, 365 ימים מזהירים אותנו לא לעבור על עשה. מצוות עשה, רמח, רמח, שמזהירים את האדם שבכל איבריו יעשה המצוות. כן, גם היה אפשר שיהיה בהפך. מצוות לא תעשה, רמח, שמזהירים כל איבריו של האדם שלא יעבור על עשה. מצוות עשה, שעשה, שעשה, שמזהירים כל יום שיעבור, שיעבור, יעשה המצוות. עוד שכן שלא יהיה דבר זה רק רמז, ואין ראוי בדברים אלוקיים שנמצאים כך לעצמם, כך המאמר הזה מן המאמרים העמוקים. אז אם זה רק סימן באלמה, אז יש לך גם אחרת, שעשה עשה, רמח לא תעשה, מזה שזה דווקא רמח עשה, דווקא שעשה לא תעשה, זה לא רק סימן באלמה, אלא מבטא נקודה מאוד עמוקה שצריך לברר מה העניין שלה. מה העניין של המספר, מה העניין של כנגד לימות החמה, או כנגד דברי האדם. דה, כאשר אתה שמית ברך לזכות את האדם בשקנה הנצחיות למצוות האלוקיות, אפשר שיקנה אותו רק על ידי שתי מיני מצוות. חלק האחד שלא יהיה משנה את מציאותו אשר נברא עליו. כי אם משנה את מציאותו אשר נברא עליו, הרי יש לו שינוי מה שהוא ראוי למציאות האדם, ויבוא הפסד למציאותו. ואלו מצוות לא תעשה. שכל אלו מצוות הם שלא יצא האדם ממה שהוא ראוי למציאותו, כבעילת איסור וגזל וגניבה וכיוצא בהם מן המצוות. אף כי אנחנו לא נדע טעם המצווה בכל מכל מקום נדע שבהם. שכל מצוות לא תעשה מציאה מן היושר. יושר מן היושר המציאות, שהשכל מחייב, היציאה מן היושר המציאות הוא הפסד ועיבוד אליו. זה סוד ראשון, אנחנו נסביר אותו. מה זה מצוות לא תעשה? שאדם משנה את מציאותו, מפסיד את מציאותו, חלק השני מצוות עשה, שכבר אמרנו, כי אין אדם במדרגתו האחרונה האלוקית, כאילו בכוח בלבד, כמו שהזכרנו פרק ג', צריך שיקנה השלמות בפועל למצוות האלוקיות, שיתברר לך למעלה, פרקים הקודמים, שאף אם האדם קונה העולם הזה הטבעי החומרי, הוא קונה העולם הבא שאינו גשמי, כי מלדי פעולות האלוקיות, ועל אדם נזכה לעולם הנפדה. כאשר תתבונן למציאות העולם הזה, לחלק בבית חזה, אז יש צד אחר שהאדם בו צריך להתקדם. מה? הלא תעשה זה לשמר, זה שימור. לא להפסיד המציאות, לשמר את הקומה שלי. אנחנו נברר את זה. והלא תעשה, והעשה זה הפריצה קדימה. אני רק רוצה שנגיע, טוב, זה די בסוף, אבל ההשוואה לאיש ואישה, בואו נראה. אני אקרא את זה די ברצף, יש פה בית, בואו נראה, כן, אז יש פה הקבלה. יש פה שני צדדים, מצוות עשה, מצוות לא תעשה. מצוות עשה, עניינם... האדם הוא בכוח, הוא רוצה לקרות מעלות אלוקיות, להגיע אליהם, זה עניינם של מצוות עשה, לכבוש יעדים חדשים. מצוות לא תעשה, עניינם מה לשמר את הקומה, שאני לא אפסיד את הקומה שקיימת בי. אנחנו כבר נבהל את זה, וכאשר נתבונן במציאות העולם הזה, נחלק לבית חלקים, כוללים כל המציאות. העולם מתחלק לשני חלקים, האחד הוא מציאות התחתון, הוא בכללו מסודר תחת השמש. השמש כולל אותו, כי השמש בין עולם הטבע, עולם הטבע מסודר תחתיו. כמו שתמצא מבואר מן הכתוב, שכאשר ירצה להזכיר את כל העולם, יאמר תחת השמש, ונכתיב מהיתרון לאדם בכל עמלו שיעמוד תחת השמש. ראיתי כל אשר נעשה תחת השמש וכן תמיד. והשמש היא שגיאה סדר עולם הטבע, מהלכה ובתנועתה, מה שהיא מושלת בעולם הטבע, כמו המלך שהוא שומר את הסדר הבלתי יצא אחד מן הסדר הראוי, אך השמש הוא המושל על העולם הזה. נכתיב את השמש למשלת ביום, הוא שומר סדר העולם לבלתי יחליף, ימיר את הסדר הראוי ויעמוד על עומדו, ודבר זה ידוע מאוד ואין ספק בזה, זהו חלק אחד. השמש... זה כבר מתחיל טיפה לבאר, 365 ימים מבטאים את מה? את מלכות השמש, את שלטון השמש. שלטון השמש זה ביטוי בעצם למה? לטבע. המציאות הטבעית, כי השמש היא מלך הטבע, השמש היא מה שמחיית המציאות, נותנת אנרגיה להכל, גם ברמה הפיזית. אז זה מהותה של השמש. אבל, ובעצם השמש, אבל השמש מבטאת את מה? את המציאות המסודרת, הקבועה, השיטתית, שלא משתנה, שזה מבוטא מאוד מאוד יפה בפסוק, אין כל חדש, תחת השמש. כן, המציאות הטבעית, העולם המעגלי של העולם שלא משתנה, ושומרים על איזשהו סדר, איזשהו רצף. כן, יש איזה יתרון. אדם לא היה קעקע בבוקר, פתאום עדיין היה לילה. יש איזשהו סדר מסוים. המציאות מתנהלת איזשהו סדר, זה מאפשר לנו לחיות את המציאות בצורה טבעית ונורמלית. זה הסגולה, זה מה שמבטא את השמש, שהיא בעצם מלך הטבע. וזה צד אחד. והחלק השני הוא האדם בלבד, שהוא חלק שני נגד כל המציאות. מי מלך העולם? מי מלך המציאות? מלך העולם, כן, מי מלך העולם, מי מלך המציאות? זה מה? זה...
האדם.
זה האדם? ומה הוא מבטא האדם? שהוא בפני עצמו, לא נכלל עם שלא נמצאים, שהרי בשביל האדם נברא הכל, ואיך יהיה נכלל להבד עם אדוניו, דבר זה לא ייתכן כלל. שיחך הוא חלק בפני עצמו, יש את כל המציאות, ומעל יש את האדם. והוא גם כן נחלק מן המציאות, בחלק המציאות הראשון, שלא ישנו סדרם, שנברא עליו. אבל לא יקנו גם כן דבר מעלה נוסף על עצמם, רק כן נשארים בהווייתם, כמו שנבראו, כמו שנתבר בפרק ג'. אז הוא חלק מהמציאות, של העולם התחתון הזה, שבו יש נבראים שהם לא משתנים, הם לא שנו את מציאותם, אבל גם לא קונים מעלה נוספת, מעלה עליונה יותר, קשור לשאלה ששאלנו גם בפרק ג'. והאדם הזה, שהוא חלק השני, אפשר שיצא מן הסדר הראוי? האדם יכול לצאת מן הסדר, יכול לאבד את עולמו, ויכול לעלות לשמי שמיים. אבל האדם קונה מעלה יותר ממה שהיה לו, כמו שהשם שהוא מלך. גם כן האדם הוא מלך, שהיה הכל נתון תחתיו, מלכות האדם היא, שהוא מוליך שלמות על כל התחתונים, כי הכל נברא לעבוד האדם ולשמשו. ובזהו צורה היא כל התחתונים, הוא מוליך שלמות אל הכל, כמו המלך שהוא המשלים את הכל. כמו שהשמש היא מנהלת המציאות, משפיע עליו אנרגיה ואור ונכון וחיים, אז גם האדם הוא משפיע על המציאות. כל המציאות תחתיו, הוא יכול להרים, הוא מוליך את השלמות אל הכל. זה כוחו של האדם. כל המציאות בעצם תלויה באדם. כמו שכבר הזכרנו פה, ממש מפורש של זה המערל, והאדם מהפך הנמצאים. כל הנמצאים תחת השמש, אלם קונים מעלה על מה שנבראו, אבל לא יצאו גם כן מן הסדר הראוי, והאדם קונה מעלה יותר ממה שהיה, אבל הוא יוצא מן הסדר. האדם בסכנה, אדם נמיד באיזשהו הלכות דק, מהלך לו בין שמיים לארץ, יכול ליפול ולהתרסק, ויכול להמשיך ללכת לעוף לשמיים. זו המציאות המיוחדת של האדם. כאשר הנביא מוכרים את ישראל, לא מוכרים אותם בדברים הטבעיים, כמו שאמר הנביא ישעיה, ידע שור קונהו, כמו שאדם כל הנביאים אמר, עזינו השמיים ואמרו בספרי על זה, אמר להם, הסתכלו בשמיים ובארץ, כל אשר בראתי לשמש אתכם, ואין להם שכר ועונש, ולא שינו מדעתם, ראיתם השמש, הולך למזרח, או שמה, זרתם את האדמה חיטים וילדה שעורים, אתם מקיימים, תקבלו שכר, ואינם תקבלו עונש, על אחת כמה וכמה. יוצא קצת שידע שור קונהו וחמור ובוס בעליו, זה לא כזה תוכחה, זה כמו תיאור מצב. אצלהם זה שום דבר לא ישתנה. אצלכם, אתם בני האדם, תדעו, אתם יכולים ליצור גם דברים שליליים, גם ליצור דברים שהם הרסניים, שהם פוגעים, שהם לא מקבלים את המציאות. וכך לוקחים את המציאות למטה. יוצא שכאילו יש פה איזה ביאור קצת אחר, בידה שור קונה, הוא חמר בוס בעליו, האזינו שמיים והדברה, נכון? אז יש פה, זה בעצם, ואנחנו כבר נראה קורא עוד טיפה, ואנחנו ניתן פה את ה... ננסה לגעת בנקודה שננסה לחרוס פה את הכל. אמנם מעלתו על ידי מעשים האלוקיים, או שהתבהר למעלה, מעשי ידיו של האדם שיותר נעים ומשובחים מעשי הטבע, שהם מעשים אלוקיים. דבר זה מיוחד באדם. כאשר עשה השם יתברך לזכות את ישראל בית מיני מצוות, שהם לא תעשה ועשה. שהמצוות לא תעשה, שישמרו הסדר, שלא יהיה לאדם מציאה מן הסדר. נותן ישראל עניין מצוות כמספר ימות החמה. כי כבר אמרנו כי החמה לשמירת סדר הנמצאים, וימה הם שסה. ואלו שסה ימים הם משלימים אמיתת מלכות החמה, כמו האיברים לאדם, כי ילדה החמה שהם שסה. 365 ימי החמה גומרת ממשלתה עד שמספר זה שהוא שסה מסוגל בעצמו, שמירת הסדר. הוא בלתי יציאה מן הסדר המציאות. זה לא סתם, זה מספר שזה עם מהותו. איזשהו תהליך טבעי שכל הזמן חוזר על עצמו, 365. אחרי 365 יהיה גם אצל האדם, במצוות שלו, משהו שמשמר את הקומה שלו. כמו המציאות של הטבע, של השמש. הרב,
לא תוכל את זה קישור בין השמש לאדם.
אני כבר אסביר את זה בצורה ככה יותר רחבה. נתן להם שעשה מצוות לא תעסק לצוות לבות החמה שאיש מרצה לרמציאות פשוט, אני חושב שיש פה איזושהי דוגמה מאוד טובה של המערל בסוף הדברים שלו, שדרכה הדברים מתבררים בצורה טובה, הוא ממשיל את ה... אנחנו דברים פה על שמש וחמה, ועוד שנייה ידבר על מה? על איש ואישה. פשוט חושב שאיש ואישה זה דוגמה טובה, כי היא מאוד קרובה למציאות שלנו, דרכה להסביר את כל המשמעות של, שם, של, של שמש ואדם, ואת המצוות לא תעשה מצוות עשה. ובאמת נראה, אנחנו רואים שיש הבדל בין גברים לנשים, שאם תסתכלו מי יותר מצווה על מצוות, כן, מצוות עשה, יש המון מצוות, מצוות עשה של זמן גרמן, שאנשים פטורות מהן, נכון? ובכלל המון מצוות שאנשים לא שייכות אליהן. מצוות עשה ומצוות לא תעשה, אין הבדל. ואפילו יותר, לפעמים אנשים יותר דומיננטיות בכל מיני מצוות לא תעשה. כן, אז בעצם אנשים מבטאות את הבחינה של לא תעשה, וגברים מבחינת העשה, אנחנו כבר נראה את הדברים, וננסה להעמיק אותם. ולפיכך, כאשר נתן השם יתברך תורה לישראל, אשר ישראל נחשבו כל המציאות, כמו שהחמה והאדם עם כל המציאות, תן להם שסה המצוות, לא תעשה. אז כמו שהחמה והאדם עם כל המציאות, אז גם עם ישראל עם כל המציאות ביחס לכל אומות העולם. כמספר אומות החמה שהיא שמירת סדר המציאות, כי מאחר שסדר המציאות, סדר המציאות בכלל לא הוא על ידי מספר שסה, שמספר אומות החמה נתן לישראל גם כן מספר שסה, לא תעשה, ועל אדם שמירת הסדר, ושבירת המצוות לא תעשה, נציאה מן הסדר. נתן להם עוד רמח מצוות עשה, שם קינה מעשה. שעל אדם קונה מעלה ושלמות, כנגד חלק המציאות השני, שהוא האדם שנמצא באדם קניין מעלה, שלא תמצא בחלק הראשון שאין בו קניין כלל, רק נשאר על מה שנברא עליו, והאדם בלבד יש בו קניין מעלה. האיברים של האדם הם שלמות צורת האדם, כי אתה חושב כמו שחשבו קצת בני אדם והם רופאים, כי האיברים של האדם הם טבעיים, כמו שאר בעלי חיים, כי אין הדבר כך כלל, כי רופא אלי למה, לא ידעו באמת תואר האדם ואיבריו שכולו אלוקי. כל איבר באדם מבטא איזשהו משמעות אלוקית, ולא רק עניין טבעי אנושי, איך גוף האדם יחיה בצורה הכי תקינה והכי כי איך האיברים שלו הם שלמות האדם. ועל ידי איבריו שהם רמח נברא בצלם אלוקים, צד זהו מלך בתחתונים, כמו שנאמר, עשה אדם בצלמנו וירדו בדגת הים באופן שמיים. לפיכך מספר איבריו, מספר המצוות, שהם שלמות האדם, כמספר איבריו שהם נומכן שלמות ומעלת האדם, עד שהוא בצלם אלוקים, על ידי רמח איבריו. שלמות מעלת המצוות המשך אחר השלמות הזה, מה שהאדם נברא בצלם אלוקים, שעל ידי זה האדם הוא שלמות כל התחתונים. תעמיק יותר בעניין זה ותדע, ותבין שהשמש והאדם שני מלאכים, כי השמש הוא מושל בעולם. פה תעמיק יותר ותדע, אני אומר שיש פה עוד עומק, כמו שאמר הכתוב, במשלת היום, האדם מושל בנמצאים גם כן, לכתיב, ירדו בדגת היום ופה שמיים, דבר זה מבואר. מושל האחד מושל גשמי, כי השמש היא גשמית, מושל השני הוא מושל רוחני, מושל השני הוא נבדל מן, כי האדם הוא אינו גשמי גמור, אין נשמת האלוקים שיש לו לנשמה קדושה, ממצד שנאמר, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. יש בצורתו עניין אלוקים, מי שיודע ברזי חוכמה, מכל מקום, מכל פנים, יש באדם עניין נבדל. הרי כי אלו שני דברים מחולקים, האחד הוא המושל ויש לו חשיבות הגוף, השני יש לו עניין בלתי גשמי. הוא נבדל, יהיה הפירוש מה שיהיה בלשון צלם אלוקים, סוף סוף יש באדם דבר אלוקי נבדל. והנה השמש והאדם יותר עליון בעולם הזה, כי העולם הזה יש בו חומר, צורה נבדלת, והחומר יותר עליון הוא לשמש, כי יש לה חומר זך, מעלת צורת. ומעלת הצורה נבדלת לאדם, ומעלת צורה נבדלת לאדם, וכך אלו שניים נחשבים מלאכים מצד שהם עליונים, נמצאים בעולם הזה. אז אני חושב, צורה אלה נמצאים כולם אפוא אל השמש. וידוע כי החטא הוא מצד החומר, אבל מצד הצורה, לפיכך מצוות לא תעשה, שלא יעשה חטא כנג, וכנגד לימוד החמה, שאין בה יציאה מן הסדר, אף כי היא גשמי. אבל זה יתבהל עוד בפרק ג' אין שם. לפיכך כל מצוות לא תעשה מחויבים בהם אנשים גם כן, כמו האנשים. אף כי מדרגתם חומרי, מצוות לא תעשה מצד החומר גם כן, לדבר זה ירחנו במקום אחר, ואלה מצוות עשה של אנשים שהזמן גרמן, פטורים מהם אנשים, מצוות עשה, כי מצוות עשה, מצד מצד הצורה, כי הצורה היא שלמות האדם, והשלמותו היא מצד מצוות עשה. וכו' וכו', כבר נמשיך הלאה, הנה הגענו להקבלה הזאת בין איש לאישה, מתוכה אני רוצה לברר את הדברים, היה קצת מהיר, אנחנו נברר את הדברים, יש פה, יש עיקרון, דיברנו הרבה על מעלת החוכמה, זה קצת מה שהזכרתי תוך כדי, יש שני פנים באדם, יש שני פנים במציאות, יש פן אחד שהוא הפן של שמירת המעלה, לשמור על המעלה שלו, נכון? יש לי איזושהי קומה, אני רוצה לשמר אותה, זה המציאות של השמש, כמו שהזכרנו, אין כל חדש תחת השמש, איזושהי מציאות, כן, כל הנחלים זורמים לים, יום ולילה לא ישבות, הוא איזשהו תהליך מעגלי שכל הזמן חוזר על עצמו, אבל יש עוד פן אחר במציאות, שזה מה שהקדוש ברוך הוא נתן באדם. הקדוש ברוך הוא טבע באדם יכולת לפרוץ קדימה. זה בחינת החוכמה. הפריצה קדימה, החוכמה מאין תמצא, להוליד יש מאין, להביא דברים חדשים. וזה בעצם שני כישרונות שונים. כישרון של האיש, כישרון של האישה. נברר אותם דרך כמה כל מיני מאמרי חז"ל. אם נברר אותם דרך המציאות הכי טבעית בעצם. כן, גם במציאות הטבעית יש איש ואישה. האיש הוא בעצם, ניקח את המציאות הטבעית, הוא מביא זרע, הוא מביא משהו חדש. והוא מביא אותו לאישה, האישה היא לא מולידה משהו חדש כלפי חוץ, היא לוקחת את מה שיש בה, מה שנתנו לה, ומה היא עושה מזה? היא מאוד מאוד מה עושה, מעצימה את זה. הכישרון של האישה, אם האיש זה החוכמה, האישה זה הבניין, האישה זה הבינה, כן? בסדר, נכון? החוכמה זה, אמרנו שהחוכמה זה החידוש, מה זה הבינה? הבינה זה מה? זה בעצם לקחת את אותן דברים שהשכלתי, ולבנות אותם. ישבתי בסדר בוקר, והייתה איזו שאלה, ופתאום עלה לי חילוק, עלה לי סברה, עלה לי איזשהו עיקרון, זה בחינה, או אותו רגע זה בחינת החוכמה. מה זה בחינת החוכמה? אחרי שעלה לי הרעיון הזה במו, בראש, אני לוקח את הרעיון הזה ומתחיל, מה לעשות? להקל אותו. מתחיל להקל אותו, מתחיל לבנות אותו, להרחיב אותו, משווה אותו לדברים אחרים, נותן לו נפקמינות, מחדד אותו, בונה פה בניין. זה שני דברים שונים, שני כישרונות שונים. הכישרון של האישה, גם ברמה הפיזית, גם ברמה הנפשית וגם ברמה הרוחנית, זה בעצם מה לעשות, לא לחדש חידושים, אלא לקחת את החידושים שמחדש הגבר, ואותם להעמיק, להרחיב, לבנות, כן? דוגמה, אני אתן לזה כמה דוגמאות, חז"ל אומרים איש דרכו לכבוש, אישה אין דרכה לכבוש. איש המהות שלה, מה זה לעשות? איש המהות שלו זה לכבוש, לכבוש עוד יעדים, עוד מטרות, כל הזמן להשיג עוד ועוד. אישה זה לא מעניין אותה, אישה, כאילו, היא לא מחפשת את זה. היא מאוד מוצאת השמחה ואת הסיפוק במה שהיא עושה. זה בעצם המשמעות המיוחדת של אישה. כן, לכן אמרו חז"ל, יש משפט של חז"ל, אישה עיניה צרה, צרות באורחים. עיניה צרה באורחים. כן, מה הכוונה? הכוונה שהיא קמצנית? זה הכוונה היא הצרה באורחים. אפשר להבין את זה, יש הרבה גברים שהם יותר קמצנים מנשים. מה המשמעות של עיניה צרה באורחים? עיניה צרה באורחים, הכוונה שאישה היא מאוד עסוקה במה הבית צריך. היא מאוד עסוקה בבית. היא מאוד עסוקה בלחזק את התא המשפחתי, את המקום הזה. הגבר מאוד עסוק בלפרוץ לחוצה, לכן אמרו חז"ל, לעולם על הרבה, על הרבה אדם רעים בתוך ביתו. כן, הגמרא אומרת, אדם הרבה אדם רעים בתוך ביתו, היינו שם בעיניי, הרב שם מדבר על זה, שיש נטייה לגבר לשכוח את הבית, זה מה לעשות? לפרוץ קדימה, לחפש עוד יעדים, עוד מטרות. אתה אומר, מאוד יכול לסבך את הזוגיות. למה לסבך את הזוגיות? כשהגבר הכיר את הגברת, הוא לא הכיר סביבה, השקיע, שאל בשלומה, כל היום היא הייתה מרכז עולמו, ואז מתחתנו. ופתאום, מה קרה? איפה, לפני שנייה, כל שנייה, היית כל עולמך היה סביבי. מה קרה פתאום? תשובה היא פשוטה, הוא כבש אותך, כבש את ליבך. עכשיו הוא עובד לחיפוש ילדים חדשים. זה מהות, זה עניינו של הגבר. כאילו, זה המהות שלו, המהות שלו לחיפוש ילדים חדשים. כמובן שצריך פה את האיזון הנכון. זה איש ואישה, זה אחר ונקבה, ברעם. איש בלי אישה, כל הזמן פורץ קדימה ושוכח את ה... את בסיס האם שלו, שוכח את היסודות הפשוטים של החיים. ואישה בלי גבר נשארת באותו מקום, בלי לפרוץ קדימה. זה בעצם שני הביטויים. לכן אמרו חז"ל, אין אישה מתברכת, אלא מפרי בטנו של האיש. כן? זה גם ברמה הפיזית. אישה מתברכת, מה? מפרי בטנו של האיש. כן? כתוב, הוא ברך פרי בטנך. מה פרי בטנך? פרי בטנך! יא, מביאת הילדים. לא, 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 כל הכוח שלה נובע, כוחו של האיש. אבל פה יוצא דבר מופלא. זה דבר ששמעתי, כמה וכמה ששמעתי מהם, זה אנשים שמאוד מאוד מאוד רציניים, אמרו, שאמרו משהו כזה, אמרו, אני, דברים שאני מרצה עליהם, הרצאות, שנים, אשתי שמה אותי בכיס הקטן. אגב, זה יכול להיות, זה אתה מרצה את ההרצאות. היא שמה אותו בכיס הקטן, ולכוח מה? מכוח מי שמה אותו בכיס הקטן? מכוח מי שמה אותו בכיס הקטן? מכוחו. מכוחו, מה שהוא הביא, היא לוקחת ומעצימה, וחיה את זה, היא מחברת את זה לחיים. זה בעצם הכישרון הנשי. אז כישרון נשי הוא כישרון גברי. זה בעצם נכון? עכשיו בואו ניקח את זה לעולם השמש מול עולם האדם. כן.
כאילו, במיוחד לאישה, איזה תקרה כזאת.
מה יש לה?
תקרה כזאת כשלעצמה.
יש לה את התפקיד המיוחד שלה, כן. יש לה את התפקיד המיוחד שלה, כדי שהיא תחיה בשמחה, בבריאות, בבריאות נפשית ורוחנית, המהות שלה היא מסוימת. הגבר, המהות שלו הוא אחרת, כן. לגבר יש יתרון של פריצה קדימה, החיסרון שלו... שאין לו רגליים על הקרקע. הרגליים שלו על הקרקע זה אשתו. זה המציאות, זה האישה. עכשיו, לפעמים יש לה יתרון לאישה. היא ברמת הלחיות את הדברים, תחיות יותר ממנו אפילו. כי היא מצליחה לבנות את הדברים. הוא הביא, מה הוא הביא? איזה תא קטן. אחרי 9 חודשים אתה רואה תינוק, וואי, תינוק שיוצא מהבטן, איפה יצא התינוק הזה? זה האישה, זה הכוח שלה. מה, הוא הביא כלום, אבל בלי הדבר הקטן שהוא הביא, לא הייתה יכולה לזוז. זה בעצם ותמו, לכן אלה שם מתברכת עליהם פרי בטנו של האיש. לכן הוא היה רמה, כל המלמד לביתות תורה כאילו מלמדת תפלות. כי צריך להכיר את נפש האישה. מה זה נפש האישה? זה לא שאישה לא צריכה ללמוד תורה, אבל לימוד תורה שלה צריך לראות, כמו שלימוד תורה של אישה צריך לראות. היא לא צריכה חדש חידושים, היא לא צריכה להתפוסק את הדור. היא צריכה בכישרון שלה לראות איך היא מורידה את הדברים הגדולים. אז יש נשים מאוד מיוחדות, אנחנו לא לוקחים פה, לא לקחת דוגמה, יש גם דברים מיוחדים, לכאן ולכאן. אבל במהות, גבר תן לו מלחמה, תחפש מלחמה, הוא צריך לכבוש. תשב בסדר בוקר, ותגיד משהו לחברותא שלך, הוא יגיד לך, וואי, איזה חמוד אתה, איזה דברים יפים אתה אומר, אתה תשתגע, אתה תתפוצץ, תגיד משהו נגדי, נכון? אתה צריך משהו שייתן לך קונטרה, זה גבר. תבוא ותתחיל לצעוק על נשים בשיעור תורה, כמו בשיעור ביון, ותתחיל להיבהל, מה אתה עושה, תירגע, כאילו, מה... כן, זה מלחמתה של, כאילו, לא, זה הכוח, זה משהו בטבע. אז יש נשים מיוחדות, אבל אישה בטבע שלה, כמה נסו לעוות אותה, לעקם אותה, לעשות לה ככה, והפוך, וזה בסוף, בסוף, יש לה האחריות על הבית. רואים את זה גם בעולם המודרני, שלכאורה גברים ונשים לשוויון, מי חוזר הבית המוקדם? מי באמת? אישה חוזר הבית המוקדם, גם אצל הכי ליברליים, בדרך כלל היא תחזור הבית המוקדם. כי הגבר זה פשוט, זה לא המהות שלו, זה משהו אחר. אז כמובן שאתה חסת תעמות לדור שלנו וכו', ובוודאי שצריך, זה לא עולם של, זה לא שהאישה עכשיו בבית כל היום, זה והגבר, העולם השתנה וצריך חסת תעמות, אבל במהות הנפשית, המהות הנפשית לא השתנתה. תמיד צריך חסת הבחנה בין דברי חזל, שמבטאים איזשהו מהות, נגיד, דברי חזל שהם רק מבטאים איזשהו זמן מסוים. לדוגמה, כן, הגמרא בכתובות, תפיומי, רוחצת לו פניו ודיו ורגליו. עכשיו מי שיבוא, יצא עם מי שיגיד לה, תקשיבי, כתוב בחזל, רוחצת לו פניו ודיו ורגליו, אני רוצה, כל ערב אני חוזר מהישיבה, כשאת רוחצת, אז קודם כל הוא יישאר כנראה רווק המון שנים, ודבר שני, גם אם הוא ימצא מישהי כזאת, כנראה שהיא לא מאה, לישון המתה, אז מה חזל רצו לומר בזה? חזל רצו לומר בזה, שיש משהו באישה שנושאת עיניה אל האיש, שהיא חשוב לה, הוא חשוב לה, משמעותי לה, היא, כאילו, זה בא לדי ביטוי בדורות מסוימים בזריקות של הפנה ודבר רגליו. ובדורות אחרים זה בא בזה שיהיה לך שוב להגיד לבעלה מה עבר עליה ולשמוע את דעתו, וזה לא אותו, לא אותו, לא את ההתנהלות, אבל העיקרון הנפשי הוא אותו עיקרון שלא משתנה, גם לא משנה מה תעשה. זה בעצם, אז יש שתי צדדים של איש ואישה, שהם בעצם מימות החמה מול, וזה ככה בקצרה, כי זמננו קצר, זה יש פה הרבה מלא לקרוא בתוך המהר"ל, בין מימות החמה לבין שסה מצוות לא תעשה, לרמח מצוות עשה.
השמש
ואדם... השמש זה המציאות הטבעית, שיום ולילה לא ישבוטו. אין כוח חדש תחת השמש, זה מה שמבטא את המציאות הטבעית שומרת על הסדר שלה. זה מצוות לא תעשה, מצוות לא תעשה עניינם לשמר, לשמר את הקומה הרוחנית שקנינו. נכון? זה השמש. שמש אם שמר היא משהו טבעי, לשמר. מצוות עשה מה עניינם? לפרוץ קדימה. למה אנשים פתורות במצוות עשה שהזמן גרמה? גם ככל שיש מצווה, כשאתה אומר שיש מצווה, מצוות לא תעשה, אפשר לוותר עליהם? אפשר לוותר על מצוות לא תעשה? אי אפשר, זה לאבד את המעלה שלך. מצוות, זה גם נשאר אותי הפתורה. מצוות עשה, במיוחד אם מצוות עשה שהזמן גרמן, מה אתה אומר שיש מצווה שעושים אותה מפעם לפעם? אתה אומר, היא לא משהו במעלה הבסיסית שלי. המהות של המצווה הזאת היא מה לעשות? לגרום לי לפרוץ קדימה. לכן כשרוצים לתאר מה זה מעלת האיש, מעלת האיש זה בעיקר מצוות עשה, פריצה קדימה, להגיע ליעדים חדשים. מעלת האישה זה בעיקר מצוות לא תעשה, היא כנגד השמש. כן, 365 ימים, מבטאים איזשהו תהליך, שצריך לשמור אותו, לשמר אותו, והוא כל הזמן נמשך. יש בנו צד מסוים, צד רוחני, שאנחנו רוצים לשמר אותו. יש לי קומה שאנחנו רוצים לשמר. מה רוצה לנו לשמר את הקומה הזאת? לא לגזול, לא לרצוח, לא תנף, לא תגנוב, לא תשקר, כל הדברים האלה, נכון? הם עוזרים לנו לשמר את המעלה הרוחנית שלנו. מה עוזר לנו לפרוץ קדימה למעלות עליונות יותר? זה בעצם מה? זה המצוות עשה. זה גם ברור מאוד מאוד עמוק, המעלה בפרק כף, כמדומני, מדבר על האבות. יש מחלוקת גדולה בחז"ל, האם האבות קיימו את המצוות או לא קיימו את המצוות. אחד המדרשים שלי אמר שהאבות קיימו את זה רק מצוות, איזה רק מצוות עשה. מצוות לא תעשה אם לא קיימו. כי פה יוצא חידוש מדהים. מה החידוש? בעצם מצוות עשה, בוא נגיד ככה, למה האבות קיימו דווקא מצוות עשה? כי מצוות לא תעשה, זה בא לשמר קומה. מתי אתה משמר קומה? שכבר קנית אותה, שכבר תחי אותה. בעולם שבו חיו האבות, העולם לא הגיע למדרגה של מצוות עשה. זה במחקר על העולם. העולם היה מדרגה, אדם וחווה, הייתה להם מצווה אחת, כל עץ הגן אשר בתוך כל העץ אשר בתוך הגן תאכל תאכלו, מעץ הגדלת אשר בתוך הגן לא תאכלו ממנו, נכון? יש פה איסור אחד. ואז שבע מצוות בנוח, העולם התעלה עוד יותר, ואז רק כשעם ישראל מקבל תורה יש עשה מצוות לא תעשה. במילים אחרות, ככל שיש עליך יותר איסורים, כך זה אומר שיש לך מעלה יותר עליונה שמה צריך לעשות? צריך לשמר אותה, ולכן יש עליך יותר איסורים. אבות, בעולם שבו אבות חיו, העולם לא חי במדרגה, לא הגיע לרמה, לא הגיע לאותה רמה שצריך לשמר פה משהו. מה כן היה צריך לעשות? לדחוף את העולם קדימה. מה דחף את העולם קדימה? אותה מצוות, איזה מצוות? עשה, דחפו את העולם קדימה. את זה אבות קיימו. ואז שואלים, רגע, איך יעקב אבינו נשא שתי נשים? הרי אבות קיימו את כל התורה כולה. כי זה מצווה לא תעשה, מצוות לא תעשה, לא, הוא לא צריך לשמר, לא אמר לשמר. וזה גם חידוש באמת מהפכני ביחס לכל גזירות חז"ל. אפשר לתפוס את גזרות חז"ל, וככה גם הרב כותב בכמה מקומות, ואיך זה גזרות חז"ל, שגזרות חז"ל זה בעצם סוג של גדר, או לפעמים אפילו זה מבטא חיסרון. כן, הרב בכמה מקומות מדבר על זה שבבית ראשון לא היו המון המון גזרות חז"ל, ובבית שני, לאט לאט נוספו המון גזרות ותקנות. למה? כי ככל שאתה יותר חלש, אתה יותר להסליח יותר גדרות. לפי מה שהמהר"ל פה אומר, זה מהלך אחר לגמרי. אפילו ככל שהעולם יותר מתקדם, אז אתה נהיה יותר עדין. כשאתה נהיה יותר עדין, אז יש לך יותר מה לשמר. יש לך יותר, כן, בעצם, כשאני מחזיק ביד בארנק 500 שקל, אני יכול לשים את הארנק, אני גם מציא את הארנק לכאן. אם היה לי פה 10,000 שקל, הארנק לא יוצא לי פה, אבל אני נשאר בכיס, והייתי שם אותו בכיס מקדימה. אם היה לי פה 100,000 שקל, הייתי גם הולך עם אקדח, נכון? אם היה לי תיק של יהלומים, הייתי משיג פה עוד המון המון דברים מסביב. הייתי הולך פה עם איזה חבורת מאבטחים שישמרו לי על ה... בעצם ככל שאני, כן, כשראיתי את זה, כשבונים בית, צריך המון כספים שיוצאים, אז אתה פתאום 40,000 שקל בכיס, לא עזר, כאילו זה דברים, סכומים לא זורים, אתה עכשיו עסוק בלשמר, זה משהו שככל שיש משהו יותר יקר, אתה יותר עסוק בלשמר אותו, זה בעצם עידנה של מצוות לא תעשה. לא מולד מצוות עשה, כן.
איפה יש לי סתירה קצת בבלג?
מה?
כי נגיד במקרה של אדם בחבר שהיה רק יצא בכלל, העולם היה... תכלס שלם, זה תוקד. להגיד להגיד שצריך
לעשות
עוד
איסורים, זה עוד... זו אותה קושיה גם על בית ראשון. כנראה שיש איזשהו ממד מסוים בעולם של ננס הרבה ענק. שהעולם מתקדם איזשהו מקום מסוים שהוא מקום מאוד מאוד גבוה. דווקא על גבי... גם בית ראשון יכולה מעלה יותר גבוהה מבית שני. יש איזשהו ממד מסוים בעולם שאנחנו מתברכים מאותם קומות קדומות שעברו בעולם. אפשר להיות דוגמאות טובות, זה שטיפת תואר. דברים שהיום, שהיום ברורים לכל העולם שהם עוול, לפני 2000 שנה, אלה דברים הכי טבעיים שיש. אם חייל היה אונס אישה של האויב במלחמה, אני היה מתרגש מזה, כאילו. גם אדם שהיה מוסרי, אני חושב מוסרי היה מתנהג ככה. העולם בעצם מתקדם לאנשהו. וככל שאני עולה במדרגה יותר גבוהה, ככה יש לי יותר מה לעשות, יותר מה? לשמר, לשמור. אבל זו הבחנה מאוד חשובה. שבאמת, אני חושב שמי חושב על זה בכלל? מישהו חשב פעם על הדבר הזה, מה מצוות תעשה? זה מצוות לא תעשה, מה המהר"ל? יש פה הגדרות מאוד ברורות, מצוות לא תעשה, מהותם לשמר. הם כנגד האישה. מצוות תעשה, מהותם לפרוץ קדימה. לכן האיש שעניינו זה יותר הפריצה קדימה, הוא מצוותו בעיקר למצוות תעשה. מצוות לא תעשה, והוא שיתחייב, כי זה לשמר, לשמר, כולם צריכים. אבל אישה יותר מבטאת את המצוות לא תעשה. ואישה שמבטאת יותר את השימור, יותר עניינה, מצוות לא תעשה. לכן מצוות תעשה שהזמן גרמיים, כי היא פתורה. לא רק בגלל האקט הטכני, שאין לה זמן, כי היא צריכה לטפל בילדים, כי זה משהו מהותי בהתאמה הנפשית אליה. ואין לה מה, אין לה מה לחפש את זה בכלל. זה לא בשבילה. כן, יש דעות, יש ויכוח בין הפסקים, יכולה לברך על זה, לא יכולה לברך. אשכנזים נהגו שכן יש לברך את המצוות תעשה שהזמן גרמה. ספרדים, רובם נהגו שלא לברך. אני לא תעשה שהזמן גרמה. כן, אז, כן, יש בזה כל מיני, נגיד, ספירת העומר. פעם מישהי שאלה אותי, ספירת העומר. מישהי שהייתה סופרת שנים, אמרתי לה, את לא יכולה לברך. ועשה, הרסתי לה. אבל מה לעשות? זה המאוד המיוחדת שלך. היא אומרת, אני לא אברך, אז אני חשק לספור. אז ספירת העומר גם פוסקים את הספרנים שאומרים שכן לברך. אומרים לא לברך. אבל אישה צריכה להיות נאמנת למהות המיוחדת שלה. ושאישה תנסה, שם, תראו, יש פסקה של הרב בעין היה. לכן, את המקור המדויק. עין היה ברכות בית פסקה, פרק ז' פסקה מבב. נדבר על זה בעריכות, להבין את המהות המיוחדת של האישה מול המהות המיוחדת של האיש. כל אחד והמהות המיוחדת שלו, ומתוך כך המציאות מתברכת. לאחר מכבר רעה, יש פה מבנה שלם שנוצר מתוך המציאות הזאת. זה היסוד המרכזי שאני רוצה לומר פה, בתוך הדברים שלו. כן, האישה יותר בחינת החומר, שהחומר הוא הצד החומרי יותר, הארצי יותר, והאיש הוא יותר בחינת הצורה. כן, הוא יותר בחינת הצורה שתמיד משתכללת למקומות גבוהים יותר, כן.
למה אם בכלל חייבת במצוות
תעשה? כי בסדר, אנחנו נראה, כי גם בה יש מימד של פריצה קצת קדימה. זה שהיא מבטאת, זה שעיקר עניין לבטא מצוות לא תעשה, זה לא אומר שאין בה שום שייכות לזה. יש לה שייכות לזה, גם לגבר. יש שייכות לצד שמשמר. שניהם שייכים אצל שניהם, יש מדרש עוד מעט שמחדד את הנקודה הזאת. אז אנחנו צריכים להכיר בעצמנו את זה, את שני הרבדים האלה ששניהם חשובים. מצד אחד לשמר את המעלה, לשמר את הקומה, אותה אנחנו עסוקים לקנות, מצד שני, כל הזמן נדאוג לפרוץ קדימה. וזה בעצם, זה מה שאמר על פומר, וכן, אתם אומרים את זה, ולא יהיה לך ספק, מספר ימות החמה ישעים שסם, מתייחסים מספר ימי אל החמה, כפי מה שהוא. כן, שמספר איברי האדם הוא רמח, מתייחסים מספר איבריו של האדם, כפי מה שהוא אדם. ואין בזה ספק, כבר אמרנו כי אלו שניים, השמש והאדם הם ביותר עליון בעולם הזה. ואין בעבד נחשבים מלכים מושלים בעולם. השמש הוא מושל ומלך ושומר הסדר שלו ישנה. כמו שהוא עניין המלך והאדם, גם כן, כמלך המשלים את העם, ככה האדם משלים את המציאות. כן, שימו לב, יש הבדל, השמש שומר על הסדר, והמלך, מה הוא עושה? משלים את העם. ככה האדם משלים את המציאות. זה לא רק משמר אותה, אלא משלים אותה, מרומם אותה. אמנם אשר הוא עוד יותר עליון, שבה מלכים ימלכו היא התורה, שהיא עוד יותר עליון בעולם. בה מלכים ימלכו, לפיכך התורה מתייחסת לדו שני מיני מלכים, שהאחד עניינו בלתי יציאה מן הסדר, והדרגת לא תעשה. שני עניין השלמות שהוא משלים המציאות במצוות עשה. התורה היא מעל שני מצוות לא תעשה כנגד השימור, מצוות לא תעשה כנגד השימור, מצוות עשה כנגד הפריצה קדימה. כי דבר זה ראוי התורה שיהיו במצוות לא תעשה, ששומרים את הסדר שלא יהיה עובר רחוק, כמו שראוי למלך, שהוא שומר העם, שהוא יוצא מן הסדר. גם כן יש במצוות עשה, שהוא השם השלמה לעולם, כמו המלך, שהוא השלמת העם, ואילו שני דברים מתייחסים אל החומר והצורה, הדברים ברורים כשמש, מי שמבין דרכנו במקום אחר בפירוש זה. כלל הדבר כי השם יתברך נתן לאדם תורה, שיהיה לאדם מעלה יותר עליונה שהיא בעולם, אם שיהיה בו מעלה יותר עליונה, שלא יסור מן אשר נבראו עליו, אל הרע ואל הפחיתות. זה צד אחד, לא לסור אל הרע, אם שיקנה שלמותה יותר עליון, על ידי מצוות עשה. במדרש, בזוהר, אמרו כי רמח מצוות עושה נתן השם יתברך לישראל נגד דבריו של האדם. שעשה מצוות לא תעשה, נגד שעשה גדים באדם. זה מה ששאלת, רואים שבכל אדם, באדם עצמו, יש גם את זה וגם את זה, לבטא שבכל אדם צריכים להיות את שני החלקים האלה. גם שלא נחשוב שהגבר, כל עניין הזה רק לפרוץ קדימה, והאישה כל עניין רק לשמר. לא, לא, לא. גם באישה יש מימד כזה, יש כישרון כזה של לפרוץ קדימה, בסוף בן אדם. כן? גם הגבר יש מימד של שימור. רק מה, מה מבטא כל אחד? מה הצד הייחודי של כל אחד? מה הטבע היותר עצמי של כל אחד? הוא בעצם החלוקה הזאת שעשינו. גבר עשה, אישה לא תעשה, גבר פורץ קדימה, אישה יותר משמר. גם המדרש הזה פירושו כך. המדרש הזה נותן הכל באדם, כי האדם הזה יש בו דבר נבדל אלוקי. ושהוא בלתי נבדל הוא הגוף, ככה מה שאתה נמח מזאת עשה, משלימים את האדם נגד דבריו של האדם. כי האיברים הם צורתו שצורתו, צלם אלוקים נבדל כמו שהתבהר למעלה. נגד זה אתה לא רמח מזאת עשה, משלימים מהאדם. אתה לא שעשה מזאת לא תעשה נגד גידים שלו, שהגידים אינן צורתו של האדם, הם נותנים קיום לגוף האדם עד שהוא מקויים מבלי שינוי. שכחם שעשה מצוות לא תעשה, שלא יצא אדם מיטת גופו מן הסדר הראוי, ואין לשלמות האדם, ואין חילוק בין רבי סימנה ובין זה המדרש, רק ילדת, רבי סימנה שאמר, שעשה עשה, שעשה לא תעשה כנגד בוא תחמה, ורמח עשה כנגד איברי האדם, אין חילוק, רק מה הוא בא לחדש? רק ילדת, כי רבי סימנה, כל המציאות עכשיו אחד, כל העולם עכשיו כמו החומר אל האדם, והאדם הוא שלמות בצורה כל המציאות. התורה היא נגד השמש והאדם. דעת המדרש האדם, האדם מציאות תבדל לעצמו, שקול נגד הכל, כך שעשה לא תעשה רמח עשה, הכל נגד האדם. ראוי להבין, דברים אלה שאין דברים גדולים מאוד, כי אי אפשר לכתוב יותר, ואם שאין יותר עמוקים, יותר עמוקים, הדברים האלה נספק בהן מי שידע להבין דברי אמת ויושר, ועוד במקום אחר, הכל שורש אחד, אמת וגזע, צדק יוצא מפרנס חוכמה, ועוד יתפאר. הצלחתם לעקוב? בסדר? אז
שוב. אז אנחנו
מה
אנחנו
המספר הוא בעצם מבטא את הדבר השלם, המציאות השלמה, שעשה עשה, 375 ימים, איך בעצם כל יום ביום המציאות שצריך לשמר, איך אני משמר את המציאות, איך אני מחזיק אותה, זה הלא תעשה. ביחס למחסה, זה בעצם עברי האדם, שהאדם, כמו שדיברנו עליו, מהותו, מה מהותו? מהותו, להתקדם, לא להישאר באותו מקום, ככה אדם מתנהל, ככה הוא חי, הרמה הכי טבעית, הרמה הכי אנושית, ככה אדם חי את חייו, הוא לא עוצר אף פעם, הוא תמיד פורץ קדימה. וזה בעצם, אז יש פה בירור באמת, בירור מאוד ייחודי של מצוות לא תעשה מול מצוות עשה, המשמעות המיוחדת של כל דבר, למה נשים פטורות מצוות עשה שהזמן רמד, לא רק ברמה הטכנית אלא משהו מהותי, מה המשמעות של גזרות הרבנן, ובעצם עוד שאלה ששאלנו, רגע, מה קורה עם העולם? יש פה בת מלך ועירוני, יש פה סיבוכים, אז מה, לאיפה אנחנו הולכים? תסתכלו על המציאות, היא תמיד מתקדמת, היינו במדרגת מצווה אחת, עברנו לרמה של שבע מצוות בני נוח, עברנו לרמה של תרי"ג מצוות, שעשה מצוות לא תעשה. כל דבר כזה מבטא, הרי שהעולם מתקדם, יש הרבה יותר מה לשמר. יש פה מעלה הרבה יותר גדולה שצריך לשמר אותה. בדרך אגב גם למדנו על עניינם של האיש והאישה, והתפקיד המיוחד של כל אחד מהם, איך כל אחד מהם מבטא משהו מיוחד, ואיך זה בא לביטוי במאמרי חז"ל, מאיש דרכו לכבוש, אישה אין דרכה לכבוש, אין פרי בטנה של האישה, מתברך עליהם פרי בטנו של האיש, שנאמר הוא ברך פרי בטנך, זה אתה נותן, כמו המציאות הטבעית. וכן הלאה, ובצד שני, הנטייה השלילית של האיש, שלפרוץ קדימה לפעמים מדי. מרבה רעים בתוך ביתו, היינו שם מניה. אדם שוכח את הבית, העיקר זה לעולם בחוץ. ולפעמים האישה הפוך, שוכח את העולם בחוץ. הנה הצרה באורחים, היא כל כך עסוקה ולחזק את התא המשפחתי. ואלו שני הצדדים בעצם שמבטאים את השלמות הזאת, שהיא בעצם השילוב בין שני הדברים, בין השמירת המעלה לבין הפריצה קדימה. הפעם הבאה, המהר"ל מסביר עוד עיקרון מאוד מאוד יסודי, ניתן עוד דקה לשאלות. טוב, רוצה להגיד משהו?
איך האיברים מבטאים את
המצוות הזה? כי האיברים זה בעצם ביטוי לאדם. זה בעצם גוף האדם. והאדם מהותו בעצם זה, כל, זה מה שהוא עשו כל הזמן, האדם. האדם, אם אתה מסתכל על השמש, אתה רואה שהשמש מה היא, יום ולילה לא ישבות. ומה זה אדם? אדם זה בדיוק הפוך. אדם זה כל הזמן יש משהו חדש, כל הזמן המצאות, כל הזמן חידושים, כל הזמן מבחינת העין. בכל רגע בהיסטוריה האנושית, מזה שהאדם לומד להדליק אש, ומזה שהאדם לומד להכין לחם, כל הזמן, כל הזמן עיסוק בשכלול, האדם כל הזמן משתנה, זה מהותו, ולכן הגוף האדם בעצם מבטא את העניין הזה, את המהות המיוחדת של האדם. בפרק הבא, המהר"ל הולך לעסוק בשאלה מאוד מאוד גדולה, שזה לא רק, שזה בעצם העניין של ריבוי המצוות. יש מאמר מאוד מיוחד, שרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות, מה המשמעות של ריבוי המצוות? מה התפקיד שלהם? למה צריך כל כך הרבה מצוות? ובאמת, האם זה זכות? איזה זכות יש בזה? יש פה שאלה גדולה. זה גם זכות אולי, אבל זה גם קרקע פוריה לנפילה. אני יכול להיכשל וליפול. אז איך אתה אומר שזה זכות? זה המשך הבירור, יחס המצוות. היום נעים, לא בעצמך. נקרא פרק שלם. רוצה לי לסיים שלו?
הרב, עוד פעם, למה בעבוד לא היה מה לשמור?
כי העולם אמרו, אני לא יודע לי.